כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי ו' בכסלף תשע"ו, מסכת סוטה, דף חף ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום ו' בכסלב, מחר ז' בכסלב, וביום שישי הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ערב שבת קודש פרשת ויצא, זה מתחיל. בסייעת הדשמי הגדולה אנו מתכנסים לשבת הביקורים, שבת הדף היומי בפעם הראשונה. לומדי הדף היומי, מגיד השיעור, והעזר כנגדנו ומשפחותינו היקרות. לשבת עונג שכולה שבח והודיה לבורא עולם, על שזכינו וזיקנו, כולנו יחד כאיש אחד בלב אחד, לחיזוק המפעל המופלא הזה, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי, להגביר חיילים לאורייתא, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. מספר הטלפון לבירור פרטים, בהחלט לא להרשמה, כי לא נראה לי שניתן עוד להכניס שם סיכה, 08-8593-888, מספר הטלפון שלי 054-222-6660, 054-222-6660, ובשם השם נעשה ונצליח. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אלוהי ואלוהי אבותיי שלא ירד דבר תקלה לדי ולא יקשה בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש במסכת שבועות, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף חף ב' ממסכת סוטה. כשנשלים את השינון ואת החזרה על זה הדף, נשיב על שש השאלות לשילון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. למדנו במשנה, קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים לרבי אלעזר, הרי זה עם הארץ וחשוד על המעשרות ועל הטהרות, לרבי שמואל בר נחמני, הרי זה בור גרוע מעם הארץ, לרבי ינא, הרי זה קוטי ואסור לאכול מפיתו ומיינו, שכיוון שלא שימש חכמים אינו מקפיד לדעת דברי חכמים. ולא שנה אלא להראות עצמו תלמיד חכם, לרבי חבר יעקב, הרי זה מגוש מחשף שאוחז את העיניים וגונב לבבות. ואמר הנחן בר יצחק שמסתבר כדברי רבי חבר יעקב, ממה שאומרים אנשים עושה מעשה כישוף ולא ידע מה הוא עושה, וכן תני תנה ולא ידע מה אמר. דהיינו כמו שהמחשף לוחשת לחשב אינו מבין מה הם, מה פירושם, אלא שהמחשפות באה על ידי המעשים הללו, כך משלא שימש תלמידי חכמים שונה משנתו ואינו יודע מה היא. תנו רבנן איזו אמר אצל רבי מאיר, כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית בברכותיה, שהרי אינו יודע כלום אבל יודע לקרות אינו עם הארץ, לחכמים כל שאינו מניח תפילין, לבן הזי כל שאינו ציצית בבגדו, לרבי יונתן בן יוסף כל שיש לו בנים ואינו מגדלה לתורה, לאחרים אפילו קורא ושונה כל שלא שימש תלמידי חכמים זהו עם הארץ. אבל מי שקרא ולא שנה, הרי זה בור. לא קרא ולא שנה, עליו הכתוב אומר, וזרעת את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. אמר רבי יצחק, מה שאני אמר בפסוק, יראה את השם ומלכים שונים אל תתערב. אמר רבי יצחק, אלו הם השונים הלכות משניות שלא שימשו תלמידי חכמים ולא הקפידו על טעמי המשניות, ואין הכוונה לאלו ששונים בחטא שאמר עליהם רב אונה, ששונה בחטא דומה לו כאילו הותרה לו. אלו ששונים משניות הרי הם מבלי עולם, ופרש רבינה שהם מבלים את העולם בהוראות של טעות, כיוון שמדמים דבר שאינו דומה, ויש משניות שהעמידו אותם בגמרא כיחידה, דהיינו כתנאי יחידי ואין הלכה כמותם, ועוד שאינם יודעים את מחלוקת התנאים הראשונים הלכה כדברי מי, וכן אמר רבי יהושע, שאלו ששונים הלכות עליהם נאמר הליכות עולם לא, שהעולם עומד בזכותו, אבל כשמורה הלכות מתוך משנתו, עליו נאמר שהוא ממבלי עולם. שנינו במשנה שישה פרושיים ממבלי עולם, תנו רבנן בתולה, ציילונית בעלת תפילה ועל המנה, שובבית בעלת שכינות שהולכת ומבקרת שכינותיה תמיד, וקטן שלא קלו לו חדשיו, הרי אלו מבלי עולם שאינם אלא מחשפות ונועפות ומראות עצמם כצדקניות כדי שלא יבדקו אחריהם. מפרשת הגמרא שמדובר כגון ביוחני ברטיבי שהייתה מחשפת, אבל בשאר נשים אמר רבי יוחנן שיש ללמוד יראת חטא מבתולה אחת שנפלה על הפה ואמרה, ריבונו של עולם, ברת גן עדן וברת הגיהנום, ברת הצדיקים לנחול גן עדן, ברת הרשעים לירש גיהנום, יהי רצון לפניך שלא יכשלו בבני אדם ויפסידו את הגן עדן שלהם. וכן, למד שכר מצוות מאלמנה שהייתה בית הכנסת בשכנותה, ואף על פי כן הלכה כל יום להתפלל בבית מדרשו של רבי יוחנן. שאל אותה רבי יוחנן למה אינה הולכת לבית הכנסת שבשכונתה? השיבה לו, רבי, הרי יש לי שכר פסיעות. מה שאמרו קטן שלא קלו חודשיו, בבבל פירשו שזה תלמיד חכם שמבעד ברבותיו שימיו מתקצרים, והרי שלא קלו לו חודשיו. ורבי אבא פירש שזה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה. כמו שאמר רבי אבאו בשם רבונה בשם רב, כוונת הכתוב כי רבים חללים מפילה לתלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה, שהרי הוא כנפל שלא קלו לו חודשיו. המשך הפסוקים, והעצומים כל הרוגיה, זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, סוגר את פיו מלהורות לצריכים, וראוי להורות שנקרא כשהגיע לגיל 40. רב ההורה, אף שכל שנותיו לא היו אלא 40 שנה, משום שהיה שווה לגדול העיר בחוכמה, או שלא היה זקן ממנו בעיר. עוד למדנו במשנה, שמכות פרושים, הרי הם מבלי עולם. תנו רבנן שבעה פרושים הם. פרוש שיח מי שעושה כמעשה שכם, שמלו עצמם שלא לשם שמיים, וכן הוא אינו עושה לה כדי שיכבדו בני האדם. פרוש נקפי שמהלך בשפלות עקב בצד גודל ואינו מרים את רגליו מהארץ, ומתוך כך נקפים אצבעותיו באבנים. פירוש כי זי מפרש רב נחמן בר יצחק שהוא מקיס דם על הקטלים, שעושה עצמו כיוצא מעיניו שלא יסתכל בנשים, ומתוך כך מכה ראשו בכותל ואדם יוצא. פרוש מדוחיה מפרש רבא בר שילה שהולך כפוף ומשופע כבוכנה שראשה כפוף. פרוש מה חובתי ועשנה מראה עצמו כאילו קיים הכל ואומר מה חובתי עוד ועשנה, אבל הוא אומר מה חובתי ועשנה כי אומר למדוני מה עליי לעשות ועשה, הרי זה מעלה, שכיוון שאינו בקי בייסורים ודקדוקי מצוות הוא בא ללמוד. פרוש מאהבה, כלומר מאהבת שכר המצוות ולא מאהבת מצוות הבורא. פרוש מאירה מפחד העונשים, ועל האדם לעשות מאהבת השם יתברך שציוונו על כך וסוף השכר לבוא. ואמרו אביי ורב על התנה שלא ישנה פרוש מאהבה ופרוש מאירה. ואמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אמר רב נחמן בר יצחק, הנסתרות נסתרות מבני אדם והנגלות נגלות, ומכל מקום לבית דין הגדול הכל גלוי, והוא יפרע מה מתכסים בתליטות ומראים עצמם כפרושים ואינם פרושים. ינאי המלך אמר לאשתו, אל תפחדי מהפרושים כיוון שהם צדיקים ולא יגמלו רעה לך ולבנייך כיוון שלא חטאתם להם. וכן אל תפחדי מאילו שאינם פרושים שמואבי. תפחדי מהצבועים שמראה הם אינם כתולדתם, צבועים מבחוץ ותוכם אינם כברם, שדומים לפרושים ומעשה מעשה זמרים ומבקשים שיכבדו אותם כפנחס. זהו השינון והחזרה שלנו על דף כ"ב ממסכת סוטה, הדף אשר למדנו אתמול, וכעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלות יחד עם התשובות ישמשו לנו לשינון נוסף. שאלה ראשונה, למי קרא הברית הקטן שלא קלו לו חודשיו? התשובה היא לתלמיד חכם המבעת ברבותיו, או לתלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. שאלה שנייה, על מי נאמר ועצומים כל הרוגיה? התשובה, על מי שהגיע להוראה ואינו מורה. שאלה שלישית, מדוע לאביי ורבא אין לשנות בכלל מכות פרושים את פרוש מאהבה ומהירה? התשובה היא, משום שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך כך יבוא לשמה. שאלה רביעית, במה דומה מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים למחשף? התשובה, שהמחשף לוחש לחשב ואינו מבינם, גם זה ששונה משניות ואינו יודע מה הוא אומר. שאלה חמישית, מי נקרא מארץ וחשוד על תערותיו? התשובה, לרבי מאיר, מי שאינו קורא קריאת שמה שחרית וערבית, ולחכמים מי שאינו מניח תפילין, לבן עזאי מי שאין לו ציצית בבגדו, ולרבי יונתן בר יוסף מי שאינו מגדל בניו לתורה, ולאחרים מי שלא שימש תלמידי חכמים. שאלה שישית ואחרונה על דף כ"ב, מדוע אין להורות הלכה מתוך משנה? התשובה, משום שמדמים למשנה דבר שאינו דומה לה, וגם יש משניות שאין הלכה כמותן, וגם אין יודעים הלכה כדברי מי כשיש מחלוקת בין התנאים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, על דף כ"ב ממסכת סוטה. וכעת אחי ורעי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע, וב בחסלף תשעין וב, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דף כ"ג ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה בדף כ"ב עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, רבי שמעון אומר, אין זכות תולה במים המרים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. במשנה הקודמת הובא שאם יש לסוטה זכות, מגנה עליה זכותה שלא תבוא עליה פורענות, ולפי גודל הזכות כך יאריכו ימיה. ויהיה כאן המשנה דעות החולקות בדבר הזה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, ודעתו למדנו לאיל בדף וו עמוד א' וכן בדף כ' עמוד ב', רבי שמעון אומר, אין זכות תולה לסוטה במים המרים להגן עליה מהפורענות, וטענת רבי שמעון היא שאין שום רמז בתורה לכך שהזכות תולה. ועוד הוא הוסיף ואמר, שאם אתה אומר כן, אתה מדהה את המים, כפי שאומרת מיד המשנה. ואם אתה אומר שהזכות תולה במים המערערים, מדעי אתה את המים בפני כל אנשים השוטות, אתה מחשיך את זוהרם של המים, שלא יהיו אנשים יראות מפניהם ולא יודעו מחמת כן, ונמצא שימחק השם הקדוש על המים. ואף מוציא את השם רע על אנשים התאורות שלא חטאו ששתו, שאומרים הבריות של אמיתו של דבר תמאותן, אלא שלא בדקום המים כיוון שטלטה להן זכות. רבי אומר, אכן הזכות תולה במים המעוררים שלא יצבע בטנה מיד, ואינה יולדת לעולם, ואינה משבחת, אלא מתנבנה, מכחשת והולכת לסוף, עד שלבסוף היא מתה באותה מיטה אמורה בסוטה שבטנה צבע ועיריכה נופלת. ולאל בדף ו' עמוד א' נחלקו חכמים בדברי רבי. לדעת רבי יוסף, רבי ותנקמה נחלקו בעיקר השאלה אם הזכות תולה או לא, ולדבריו שלוש שיטות הם. לתנקמה, שהובו דבריו במשנה לאל בדף ח' עמוד א', הזכות תולה לזמן מסוים, ובכל אותו זמן אינה מתנבנה והולכת, אלא הרי היא בריאה כשאר כל אדם. לדעת רבי שמעון אין הזכות תולה כלל, מיד כששוטה בטנה צבע ועיריכה נופלת, ולדעת רבי הזכות תולה. אבל עד עת מותה, הרי היא הולכת ונחלט. לבסוף היא מתה באותה מיטה אמורה בסוטה. ואילו לדעת רב שישת, לא נחלקו תנקמה ורבי, ולדבריו שתי שיטות הם. לדעת תנקמה ורבי הזכות תולה, ועד עת מותה היא מתנבנת והולכת, ולדעת רבי שמעון, אין הזכות תולה אלא מיד כששוטה המים נפרעים ממנה. גם לדעת רב שישת נחלקו תנקמה ורבי באיזה מיטה תמות בסוף. לדעת רבי במיטה אמורה בסוטה, ולתנקמה אינה מתה במיטה אמורה בסוטה. אומרת המשנה, נתמת מנחתה של הסוטה, יש לחלק בדבר. אם נתמעה שלא קדשה המנחה בכלי, כלי שרת, הרי ככל שאר המנחות שנתמעו קודם שהתקדשו בכלי שרת, שאינן קדושות אלא בקדושת דמים שיש להם פדיון ותיפדה, במעות ותיצא המנחה לחולין ומהמעות יקנה מנחה אחרת. אם נתמת המנחה, מי שקדשה אחרי שכבר התקדשה בכלי שרת, הרי ככל שאר המנחות שהתקדשו בכלי שרת, שקדושתן בקדושת הגוף, ואין להם פדיון, ותישרף המנחה. ודין שאר המנחות מפואר במסכת מנחות דף קוף עמוד א', שכל עוד שלא קדשו בכלי, עדיין לא קדשו בקדושת הגוף אלא בקדושת דמים, וניתן לפדותם ולהוציאם לחולין. אבל אחר שקדשו בכלי, הרי הם קדושים בקדושת הגוף, ואין להם פדיון. והטעם שהוא צריכה המשנה לחדש שאף מנחת סוטה דינה כך, לפי שבגמרא שם נחלקו אם אפשר לפדות גם מנחות טהורות, כל עוד שלא נתקדשו בכלי. לדעת רבי אלעזר, אי אפשר לפדותם חוץ ממנחת חוטא. היה מקום לומר שגם מנחת הסוטה דינה כמנחת החוטא, כמו ששווים בכל דיניהם. לכך הוא צריכה המשנה לומר שאף מנחת הסוטה אינה נבדת, אלא אם כן נטמעה. אומרת המשנה, ואילו הן אנשים שמנחותיהם נשרפות על בית הדשן, לפי שלא ניתן להקריב את מנחתם על גבי המזבח, וכמו כן לא ניתן לפדותן ולהוציאן לחולין. האומרת טמאה אני לך, שעודתה שנטמעה אחרי שכבר קדשה מנחתה בכלי שרת, לפי שכל מצוות ההשקעה היא כדי לידע אם חטאה או לא. וזו שעודתה שטמאה, אין טעם להשקותה, לכך מנחתה נשרפת. ושבאו לה עדים שהיא טמאה, וכן אם באו שני עדים לאחר שכבר נתקדשה מנחתה והעידו שכן נבעלה באיסור, אינה שותה, ומנחתה נשרפת. והאומרת איני שותה, וכן אם לא עודתה שנטמאה ומכל מקום חזרה באחר שכבר נתקדשה מנחתה, ואמרה שאינה רוצה לשתות, מנחתה נשרפת. ודווקא כשאמרה כן קודם שנמחקה המגילה, אבל אחר שנמחקה, משקים אותה בעל כוחה, כמו שלמדנו לילה בדף חף עמוד א', במשנה, והיא תיצא בלא כתובה. ושבעלה אינו רוצה להשקוטה, וכן אם חזר בו הבעל מרצונו להשקוטה אחר שנתקדשה המנחה, הרי היא נשרפת, ויוצאת בלא כתובה. ותוסות במסכת יבמות דף צד יהי עמוד א', דיבור המתחיל אלי מה כותבים, שמזה שדין זה שאינו רוצה להשקוטה נשנה, עם שאר המנחות שנשרפות שאינן ראויות עוד לעולם משמע, שכיוון שאמר הבעל שאינו משקה אותה, אינו יכול לחזור בו ולהשקוטה. וכן אומרת המשנה, סוטה שבעלה באה עליה בדרך כשהלכו לבית המקדש, ולא נודע על כך לפני שקידשו את המנחה, מנחתה נשרפת. לפי ששוב אין המים בודקים אותה, כי דרשו לכמן מדף כוח עמוד א', ממה שנאמר בפרשת סוטה, וניקה האיש מאבון, והאישה היא תיסה את אבונה, שרק אם האיש מנוקה מאבון שלא בא עליה משעה שנאסרה עליו, המים בודקים את אשתו. אבל אם אין האיש מנוקה מאבון, דהיינו שבא עליה לאחר שנסתרה ונאסרה, אין המים בודקים את אשתו. והוא הדין אם בא עליה במקום של מגוריהם אחר שעידו עליה שנסתרה, שכן מאותו זמן אסורה עליו, ושוב אינו מנוקה מאבון עם בעליה ולא יבדקו המים, אלא שבמקום מגוריהם מסתם מעשה מעשיו בעצניה ולא נודע על כך לבית הדין. אומרת המשנה, וכל הנשואות לכהנים מנחותיהם נשרפות, לפי שיש לבעליהן הכהנים חלק בהם, ובמנחת כהן נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ט' ז', וכל מנחת כהן כליל תהיה לו תאכל, ולכן אף אם לא נטמעה המנחה וקרב הקומץ כהלכתו, שיירי המנחה נשרפים בבית הדשן. והדין הזה הוא לאו דווקא במנחת סוטה, אלא גם בשאר המנחות שבאות בנדבה מנשות הכהנים שדינם בשריפה, כיוון שיש בהם חלק לבעלה. מבארת המשנה, בת ישראל שניסית לכהן, מנחתה נשרפת כפי שנתבהר, וכהנת, דהיינו בת כהן שניסית לישראל, מנחתה נאכלת. לפי שהדין שמנחת כהן אינה נאכלת, אינו אמור אלא בכהן ולא בכהנת הנשואה לישראל. ולכמן בדף חף ג' עמוד ב', הגמרא תדרוש את זה מהפסוק, וכל מנחת כהן כליל תהיה. דורשת הגמרא כהן ולא כהנת, וכן בת כהן שנתגרשה או שנתאלמנה, מנחתה נאכלת. מסביר התפארת ציון שלמרות שנאמר כבר במשנה לאל שאשת כהן מנחתה נשרפת, מוסיפה כאן המשנה להשמיעה שגם בת ישראל שנתחייבה מנחה ואחר כך ניסית לכהן, גם היא מנחתה נשרפת. ובדין שלאחר זה משמיעה המשנה שבת כהן שניסית לישראל מנחתה נאכלת אף באופן שנתחייבה מנחה בעודה בבית אביה. שאילו הייתה מפרישה אותה בבית אביה הייתה נשרפת, משום שכל מה שקנתה שייך לאביה, אבל אם ניסית לישראל קודם שהפרישה את המנחה, מנחתה נאכלת. ולאחר מכן משמיעה המשנה שמנחת כהנת נאכלת, שלא נאמר שהטעם לאל שנאכלת הוא משום שניסית לישראל. לכך כותבת המשנה שאינו כן, אלא שאין דין זה, שאין מנחת כהן נאכלת נאמר בכהנת כלל, אלא אם כן שייכים נכסיה לאביה או לבעלה כהן. ולכך אם בגרה ויצא מרשות אביה, מנחתה נאכלת. מביאה המשנה חילוקים בין כהן לכהנת. מה בין כהן לכהנת? מנחת כהנת נאכלת. ומנחת כהן אינה נאכלת אלא נשרפת כמבואר. כהנת מתחללת בת כהן שנבעלה לאדם הפסול, מתחללת מלאכול תרומה ומלהינשא לכהן, ואינה חוזרת להכשרה לעולם. ולאו דווקא בת כהן, אלא הוא הדין בת ישראל שניסית לפסולה, הרי היא מתחללת מהכהונה לעולם. וכוונת המשנה לומר שגם כהנת מתחללת מן הכהונה, אף שהכהן אינו מתחלל. והרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק י"ט הלכה ג' כותב שמתחללת על ידי בעילה, או אף על ידי נישואין בלבד, שכל נישואה היא בחזקת בעולה, והאישה מתחללת לעולם, היא מוליד ממנה כהן בן אותו כהן שגרם לחילול בן כהן אחר, אבלת חלל. אומרת המשנה וכהן שבא על אחת מאיסורי כהונה, כגון כהן עדיות שנשא גרושה וחלוצה, או כהן גדול שבא עליהם או על אלמנה או על בעולה, אין מתחלל מן הכהונה, ואף שנפסה לעבודה כל זמן שהוא נשוי לה, לאחר שמגרשה, חוזר להכשרו. והרמב״ם בפירוש המשניות כותב שצריך לגרשה ולנדור שלא יישא אישה בעבירה. כמבואר במשנה במסכת בכורות דף ממהי עמוד ב', הנושא נשים בעבירה פסול עד שידירנה הנאה. אומרת המשנה כהנת מתאמה למיתים שאינה מוזרת על התאומה, ואין כהן מתאמה למיתים. כהן אוכל בקודשי קודשים, דהיינו חטאת אשם ומנחה, ואין כהנת אוכלת בקודשי קודשים, לפי שבכל הקורבנות הללו צוותה התורה שיהיו אוכליהם זכרי כהונה. בחטאת נאמר כל זכר בכהנים יאכל אותה, באשם נאמר כל זכר בכהנים יאכלנו, ובמנחה נאמר כל זכר בבני אהרון יאכלנה. אבל קודשים קלים הותרו באכילה גם לנקבות. אגב, החילוקים שבין כהן לכהנת מביאה המשנה כמה חילוקי דינים שבין האיש לבין האישה. והתוספות יום טוב כתב שהתנא שייר ולא כתב כאן עניינים רבים מאלו שהובאו בקידושין. והתפארת ציון כתב שהתנא כתב כאן רק את הדברים השייכים בין באיש ובין באישה שיש חילוק ביניהם. אבל אותם הדברים שלא שייכים כלל באישה לא כתבה מתנה, ולכך לא הזכיר את כל מצוות עשה שהזמן גרמה שאנשים פטורות, וכן שאין נוהג בעליו של בל תקיף, וכן שאין קורבנת טעון סמיכה, תנופה והגשה. אומרת המשנה, מה בין איש לאישה בשאר עניינים שאינם מענייני כהונה, וחילוקים אלו נוהגים גם בישראל? האיש פורע ופורם, ואין האישה פורעת ופורמת. מצורע מוחלט שתמאו הכהן בוודאות, שנפסק דינו וכבר הוחלט עליו שהוא תמה. צוותה התורה שיפרע ראשו, היינו שיגדל שיער ראשו פרה ולא יתגלח, וכן שיפרום את בגדיו, היינו שיקרע את בגדיו. ואילו אישה מצורעת התמעטה מדינים אלו ואינה פורעת ופורמת. הטעם במצוות האלו כותב הרמב״ם בספר המצוות מצווה קי"ב, שרצתה התורה שיהיה דבר תומתו ידוע לכל בני אדם, בכדי שיבדלו ממנו כולם. ואבן עזרא והחזקוני בספר ויקרא מפרשים שהוא בכדי שיתאבל על מעשיו, כי בעבור רוע מעשיו בא לו זה הנגע. חילוק נוסף מביאה המשנה בין איש לאישה, האיש מדיר את בנו בנזיר, שקיבלו חכמים הלכה למשה מסיני, שיכול האב לקבל נזירות עבור בנו הקטן, על ביתו אינו מקבל נזירות, כי לא נאמרה הלכה למשה מסיני אלא בבן ולא בבת. והיינו, שמצווה את בנו שיאמר הרי אני נזיר, או שאומר הרי בני פלוני נזיר. והנזירות חלה מיד אף שעדיין אין הבן יודע שאביו הדירו בנזירות, וחלים על הבן כל דיני הנזירות. אם מחה הבן או קרוביו, אין הנזירות חלה, כמו שלמדנו במסכת נזיר דף כוח עמוד ב'. ואם התחיל לנהוג בנזירות או שקיבל עליו נזירות או ששתק, שוב אינו יכול למחות, ושוב אינם יכולים הקרובים למחות, ולבטל את הנזירות. ואביו מביא את קורבנותיו ככלות ימי נזירותו, וכן אם נטמע הבן מביא האב עליו קורבן תומה. והנזירות קיימת אף משגדל הבן, כך אומר רשי, ותוסות במסכת נזיר דף למד עמוד א' דיבור המתחיל אחי גרסינן, כותבים שאינה נזירות חלה, אלא עד שיביא סימני בגרות. ודווקא אב יכול לעשות כן, ואינה אישה מדרת בנה בנזיר. ועל חנה אמו של שמואל נאמר, ותידור נדר ותאמר, השם צבקות אם ראות תראה בעוני עמתך וזכרתני ולא תשכח את עמתך ונתת על עמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו. כוונתה הייתה שיהיה נזיר, כי זו הכוונה בלשון ומורה לא יעלה על ראשו, כדעת רבי נאוראי במסכת נזיר. אז אם כן רואים שאישה כן יכולה להדיר את בנה. התשובה היא שזה היה כן צוואה מאמו, ומדין כבוד אמו היה מצווה שמואל לשמוע לדבריה ולהיות נזיר. חילוק נוסף מביאה המשנה, איש מגלח על נזירות אביו, אם נדר האב נזירות והפריש מעות לצורך הקורבנות שחובה להביא אחר תום ימי הנזירות, והם כבש לעולה, כבשה לחטאת והי לשלמים, ומת האב והניח המעות סתומים ולא פרש איזה מעות הם דמי החטאת, איזה מעות הם לעולה ואיזה לשלמים, ואמר בנו אחר מותו, הרי אני נזיר על מנת שאביא קורבנותיי מהמעות שהפריש אבי לקורבנותיו, או שהיה הוא הבן ואביו נזירים והפריש אביו מעות סתומים ומת, ואמר הבן אחר מות אביו, הרי אני מגלח על מעות אבי. אז הלכה למשה מסיני היא שיכול הבן להביא ממעות אלו את קורבנותיו ביום מלות ימי נזירותו, ואין האישה מגלחת על נזירות אביה, ואף אם היא יורשת את אביה, היא לא יכולה להשתמש במעות הללו לקורבנותיה. עוד חילוקים מביאה המשנה, איש מקדש את ביתו מקבל קידושי ביתו הקטנה, או הנערה שלא מדעתה של הבת, ואין האישה מקדשת את ביתה. האיש מוכר את ביתו הקטנה לאמה, ואין האישה מוכרת את ביתה, ואם היא בכל אופן מכרה, אין דיני אמה חלים עליה. האיש התחייב סקילה בבית דין עסקה לרום, כשמגיע בריחוק 400 מבית הסקילה, מפשיטים אותו מבגדיו, מלבד מטפחת שנותנים כנגד ערוותו, ומעלים אותו כך לבית הסקילה לסוקלו, ואין האישה נסקלת ארומה, אלא מתכסה בחלוק. ולדעת רבי יהודה, כאמור במסכת סנהדרין דף ממאי עמוד א', גם האישה נסקלת ללא בגדים. האיש שהתחייב סקילה נתלה לאחר שנסקל, ואין האישה נתלת. האיש שגנב ואין לו מעות או קרקע או מטלטל לפרוע מהם את גניבתו, נמכר בגניבתו, בית דין מוכרים אותו לעבד, ובכסף שמקבלים תמורתו משיבים את הגניבה, ואין האישה נמכרת בגניבתה. זוהי המשנה שתחילתה בדף חב עמוד ב' וסופה בדף חב ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הדין הוא שישראל המביא מנחה מנחתו נקמצת, ואת הקומץ מקטירים למזבח, כנאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק ב', וקמץ משם אלו קומצו וגומר, והקטיר הכהן את השכרתה המזבחה. והשיריים הנותרים אחר הקמיצה נאכלים לכהנים, כנאמר ונותרת ממנה, יאכלו אהרון ובניו. אבל מנחת כהן אינה נקמצת אל הקריבה כולה, שנאמר וכל מנחת כהן, כליל תהיה לא תאכל. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא כל הנשים הנשואות לכהונה מנחותיהן, בין מנחת סוטה ובין שאר המנחות שמביאות, נשרפות. כיצד עושים במנחותיהן? כהן לוויה וישראלית שניסית לכהן, אין מנחתה נאכלת מפני שיש לו לבעלה הכהן חלק בה, ומנחת כהן אינה נאכלת על נקטרת כולה על גבי המזבח כמו שנתבהר לאל. אמנם, ואף אינה עולה כליל למזבח כמנחת כהן, מפני שיש לה לאישה שהיא ישראלית חלק בה, שהרי לצורך כפרתה היא קריבה, ומנחה של ישראל אינה קריבה כליל, בלא קמיצה. שמנחת ישראל שלא נקמצה פסולה כמו זבח שלא נשחט, אלא הקומץ קרב בעצמו והשיריים קריבים בעצמם. דהיינו, הקומץ קרב על המזבח בעצמו, והשיריים הנותרים מן המנחה לאחר שנקמצה, קריבים בעצמם על המזבח לאחר שקרב הקומץ. שואלת הגמרא, כיצד ניתן להקריב את שיירי המנחה? הרי איקרי כאן, יש לקרות כאן, מה שלמדו מהמקרא, שכלשהו ממנו לאישים, כל דבר שהוקטר ממנו על גבי האש, את החלק הראוי להקטרה, הרי הוא באיסור בל תקטירו בשאר הקורבן. נסביר, בפסוק נאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק י' א', כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. היה צריך לומר, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו להשם. מדוע נאמר ממנו? אם כן זה נדרש לעניין הזה, שלא תקטירו דבר שכבר הגיע ממנו לאישים. ונכלל בזה בשר כל הקורבנות חוץ מעולה וכן שיירי המנחות. ואם כן, כיצד מקריבים את שיירי המנחה אחרי שהקריבו ממנה את הקומץ? הרי יש לחשוש שמא עלינו ללכת במנחה הזו אחר חלק האישה שהיא ישראלית ורק הקומץ שלה צריך להיקרב על המזבח. וכיוון שהוא כתר כהלכתו, מה שנשאר במנחה הרי זה שיריים גמורים ויש כאן איסור של בל תקטירו. ותרץ את הגמרא, אמר רב יהודה בריידר רבי שמעון בן פזי, דמסיק לאו לשום עיצים, הוא מעלה את השיריים על המזבח כשאר עצי המערכה שמעלה על גבי המזבח למען תוחז בהם האש. רשי כותב שהוא מעלה את המנחה על תנאי. אם המנחה הייתה ראויה להיות נקטרת כליל כדין מנחת כהן ולא הייתה ראויה כלל להיקמץ, הרי אני מקטירה לשמה, והקמיצה שנעשתה קודם לא מעלה ולא מורידה. אם הייתה ראויה להיות נקמצת, ואלוהם שיירה, הרי אני מעלה אותם לשם עסק כשאר עצי המערכה. וכרע דרבי אליעזר, כדעת רבי אליעזר הסובר, שבאופן זה אין את האיסור של בל תקטירו. דתניה, שנינו בברייתא, מסכת יבמות דף קוף עמוד א' וכן במסכת צבחים דף עין וו עמוד ב', אברי חטאת שנתערבו באברי עולה, מה יעשה בהם? כי הרי אברי החטאת אינם קרבים על גבי המזבח, כיוון שכבר קרבו אמורי החטאת ונעשה שאר הבשר שיריים, והרי הם באיסור של בל תקטירו, ואילו אברי העולה דינם לעלות על המזבח. ולכן לדעת חכמים תעובר צורתן, דהיינו שיניח אותם עד שיעבור היום ויפסלו מדין נותר וייצאו לבית השריפה. אבל רבי אליעזר אומר בפסוק נאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק י' ב', ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, ויש לדרוש לריח ניחוח היא אתה מעלה את אלו שכבר הקרבת מהם למזבח. אבל אתה מעלה הוא לשום עיצים, ולכך יעלה את כל האיברים על גבי המזבח ויכוון שאיברי החטאת המעורבים כאן יעלו לשם עיצים. ומותר לעשות כן מפני תקנת עולה. ואף כאן מקטיר את השיריים לשם עיצים ואינו עובר על בל תקטירו. ורב לזר דורש זאת כך, הפסוק הזה נאמר מיד לאחר הפסוק כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה השם שממנו נדרש האיסור שכל שממנו לאישים לא תקטירו. לאחר מכן נאמר קורבן ראשי תקריבו אותם לה השם ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, אז סובר רבי אליעזר שמקרא זה מוסב על הפסוק הקודם קורבן ראשי תקריבו אותם לה השם, זה עולה על שאור ודבש הכתוב בתחילת הפסוק הקודם, ולומדים מכך שאף שלא יעלו על המזבח יש לך להביא מהם ביקורים מן הדבש, ראשית ביקורי אדמתך, ושתי הלחם מהשאור, קורבן ראשית, ומכל מקום ולמזבח לא יעלו. דהיינו, כל המרומז בפסוק הקודם, הן שאור ודבש ואין כל שממנו לאישים, לא יעלו אמנם לריח ניחוח, אבל לשם עיצים, מותר. כך מפרש רשי. שואלת עכשיו הגמרא, אני חלי רבי אליעזר דעית לאי סברה, היישוב הזה נוח ונכון לדעת רבי אליעזר הסובר שלו עשרה התורה לעלות על המזבח את השיריים, כאשר הוא מכוון לעלות אותם לשם עיצים? אלא לרבנן דלית לאוואי סברה, לדעת חכמים שאינם סוברים שמועילה העיצה הזו, אלא הם סוברים שעדיין יש כאן איסור של בל תקטירו, גם כשמעלה זאת לשם עיצים, מה היכה למאמר כיצד יעשו בשיערי מנחת אשת כהן? משיבה הגמרא דאבדי לאו, לדעת חכמים נוהגים בשיריים הללו כרבי אלעזר ברבי שמעון. נתניה, שנינו בברייתא במסכת מנחות דף עין דלת עמוד א' וכן במסכת יבמות דף קוף עמוד י' כהן שחטא ונתחייב להביא מנחת חוטא, אדם שטבעו חברו להעיד עדות עבורו ונשבע בשקר בפני בית דין שאינו יודע לו עדות, וכן טמא שאכל קודשים או שנכנס למקדש בשגגה, וכן העובר על שבועת ביטוי שביטא בשפתיו שבועה ונשכח ממנו ועבר עליה, בכל אילו חייב קורבן עולה ויורד. מה הכוונה קורבן עולה ויורד? שהקורבן תלוי בהשגת ידו של החוטא, פעמים שעולה דמי שוויו ופעמים שיורד. העשיר צריך להביא כסבה כמו כל קורבן חטאת, והדל שאין ידו משגת לזה מביא שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ומי שאין משיגה ידו גם לא לעוף מביא עשירית עייפה סולת מנחה לחטאת, והיא הקרויה מנחת חוטא. אם כן, כהן שחטא ונתחייב להביא מנחת חוטא, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר הקומץ קרב בעצמו והשיריים אינם נאכלים ואף אינם ראויים להקרבה משום איסור בל תקטירו, אלא מתפזרים על בית הדשן, מושלחים בבית הדשן שבמזרח המזבח, זה המקום שמניחים שם תרומת הדשן את הנוצות, ולדעת התוספות נתנו במזרחו של כבש ששם שורפים קודשי קודשים. גם כאן מה שאמרו מתפזרים, הכוונה שנשרפים, כי כיוון שאין תקנה לשיירי המנחה הזו לא בהקרבה ולא באכילה, מפזרים אותה על בית הדשן. גם מנחה הבא מאשת כהן, יש לומר שחר הקטרת הקומץ, משליחים את שיעריה אל בית הדשן. אומרת הגמרא בדף רב ג' עמוד ב', אפילו רבנן החולקים על רבי אלעזר ברבי שמעון וסוברים שמנחת חוטא של כהן נקטרת כולה על גבי המזבח, לא פליגי עליה אינם חולקים על דעתו של רב לזר ברבי שמעון. אלא במנחת חוטא של כהנים, משום דבת הקרבה היא שלדעתם הקישה הישבה הכתוב אותה למנחת נדבה של כהן שאין קומצים ממנה כלל, ולפיכך ראויה היא כולה להיקרב על גבי המזבח. אבל בהא במנחה של אשת כהן, אפילו רבנן מודו, גם חכמים מודים, ששיירי המנחה יושלחו לבית הדשן, שהרי מנחה זו ודאי צריך לקמוץ ממנה, שכן אנחנו מסופקים שמה יש ללכת אחר חלק האישה במנחה הזו, ואם הקמיצה האמת היא הנותר מן המנחה אחר הקמיצה, דין שיריים גמורים יש לו ואסור לעלותו על גבי המזבח משום בל תקטירו, ועל כוחך משליחים את שיעריה לבית הדשן. ואף שאם הולכים אחר חלקו של הבעל, דין המנחה כמנחת כהן, ונמצא שחסרה מנחתו כיוון שלא נקטרה לגמרי, מסביר הערוך לנר שכיוון שלא יכול לעשות בעניין אחר, מודים חכמים שפיזורה לדשן חשוב כמו הקטרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בת ישראל הנשואה לכהן מנחתה נשרפת, וכהנת שניסית לישראל מנחתה נאכלת. שואלת הגמרא, מה הייתה, מדוע כהנת הנשואה לישראל מנחתה אינה נקטרת כולה על המזבח כמנחתו של כהן, אלא קומצים ממנו קומץ למזבח והשאר נאכל? מבארת הגמרא, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ו' פסוק ט"ז, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. המילה כהן היא מיותרת, שרי כל הפרשה מדברת במנחת אהרון ובניו, היה די לכתוב וכל מנחתם כליל תהיה. באה כתוב להשמיענו שדווקא כהן מנחתו כליל תהיה ולא כהנת. עוד למדנו במשנה, כהנת מתחללת, כהן אין מתחלל. מבארת הגמרא, מנהלן מניין למדים שהכהן אינו מתחלל מכהונתו בנוסרו אישה אסורה עליו? אומרת הגמרא, דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק חפה לפסוק תדבב, ולא יחלל זרו בעמיו. משמע שעל ידי נשואיו לפסולה רק זרו מתחלל מהכהונה, והוא עצמו אינו מתחלל. ומה שהכהנת מתחללת, לומדים זאת ממה שלא נאמר ולא יחל, אלא ולא יחלל. משמע שגורם בזה שני חילולים, אחד לזרו של הכהן ואחד לאשתו של הכהן. כמו שמבארת הגמרא במסכת תמורה דף ה עמוד ב'. עוד שנינו במשנה, כהנת מתאמה למיתים ואין כהן מתאמה למיתים. מבארת הגמרא, מה הייתה, מה למה כהנת לא מוזרת על התאומה? אומרת הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפה לפסוק א', אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יתאמה בעמיו. דורשים מכך דווקא בני אהרון וזרו לא להתאמה למיתים, ולא בנות אהרון. ובתלמוד הירושלמי למדו זאת ממה שנאמר הכהנים, משמע למעט כהנות. שנינו במשנה, כהן אוכל בקודשי קודשים, ואין כהנת אוכלת בקודשי קודשים. מבארת הגמרא, מיכן למידים זאת? אומרת הגמרא, דכתיב, נאמר לגבי קורבן מנחה שהיא קודש קודשים, בספר ויקרא פרק ו' פסוק י"א, כל זכר בבני אהרון יוכלנה, והוא הדין בבשר קורבנות חטאת ואשם, שאף הם קודשי קודשים. כמבואר בפסוק לגבי מנחה קודש קודשים, היא כחטאת וכאשם. דווקא כהנים אוכלים ולא כהנות, שגם בהם מיעטה התורה כהנות. כי בחטאת נאמר כל זכר בכהנים יאכל אותה, ובאשם נאמר כל זכר בכהנים יאכלנו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, ומה בין איש לאישה? איש פורע ופורם, ואין האישה פורעת ופורמת. מביאה הגמרא ברייתא הדנה במקור של הדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ד לגבי אדם שנשר שערו ונהיה לו נגע בקרחתו או בגבחתו. אדם שנשר שערו משיפוע קודקוד כלפי אחוריו עד הצוואר נקרא קרח, ואם נשרו שערותיו משיפוע קודקוד כלפי פניו קרוי גיבח. והתורה אומרת שאדם שנהיה לו נגע בקרחתו בגבחתו, אין דין הנגע כדין נגע במקום שיער שקרוי נתק, אלא כדין נגע בבשר שמתמה בארבע מראות. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק, איש צרוע הוא תמהו. אין לי אלא איש שנעשה מצורע מוחלט בניגי קרחת או גבחת. אישה מניין שאפי נעשית מצורעת בניגי קרחת וגבחת? כשהוא אומר בפסוק שלאחריו, הצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, הרי כאן שניים, שבה כתוב לרבות מצורע נוסף שנטמע בניגי קרחת וגבחת, שרי פרשה זו עוסקת במצורע, ולא היה צריך לשוב ולומר והצרוע אשר בו, די היה לו לומר בגדיו יהיו פרומים, אלא כוונת הכתוב לרבות גם אישה שתהיה מצורעת כשיש בנגע בקרחת או בגבחת. מאחר שנתרפתה כאן האישה, אם כן, מה תלמוד לומר איש? מה בא ללמדנו מה שנאמר בתחילה, איש שמשמעו שדווקא באיש נוהג הדין הזה ולא באישה? אומרת הגמרא, לעניין שלמטה, למעט את האישה מדיני פריעה ופרימה מבואר בפסוק שלאחריו, ולומר שדווקא איש פורע שיער ראשו ואסור לגלחו וכן פורמת בגדיו, אבל האישה מותרת לגלח שערה בימי תומת הנגע ואינה קורעת את בגדיה. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האישה מדרת בנה בנזיר. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, והדברים אמורים במסכת נזיר דף למד עמוד ב', דין זה הלכה היא בנזיר, זו הלכה למשה מסיני בהלכות נזיר, שהאיש מזיר את בנו ולא האישה. ובמסכת נזיר דף כוח עמוד ב' מבואר של רבי יוחנן, האיש מדיר את בנו בנזיר מהלכה למשה מסיני, והאישה אינה בכלל ההלכה הזו. ואילו לריש לקיש, האיש מדיר את בנו כדי לחנכו במצוות, ולכן האישה אינה מדירה את בנה לפי שאינה חייבת לחנך את בנה. והטעם שלא הביאה הגמרא כאן את דעת ריש לקיש, מבאר המנחת סוטה, מפני שהגמרא שם מקשה על שיטתו כמה קושיות ומתרצת אותם בתירוצים דחוקים. עוד הסבר, שמפני שבדין הבא במשנה, שהבן מגלח על נזירות אביו, נאמר בגמרא לכמן שזו הלכה למשה מסיני, לכן נקטו גם בדין הזה שזה הלכה למשה מסיני. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הדין הזה, ההלכה היא בנזיר, הלכה למשה מסיני בהלכות נזיר, שהאיש מזיר את בנו ולא האישה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, איש מגלח על נזירות אביו ואין האישה מגלחת על נזירות אביה. אמר רב יוחנן, הדין הזה, הלכה היא בנזיר, זו הלכה למשה מסיני בהלכות נזיר, שהאיש מגלח על נזירות אביו ולא האישה. כיוון שבהלכה שנמסרה לנו במסורת נאמר שבן מגלח אין אנו יכולים ללמוד ממנו לדברים אחרים, ולכן דווקא הבן מגלח ולא הבת. שנינו במשנה, איש מקדש את ביתו ואין האישה מקדשת את ביתה. מבארת הגמרא מהיכן למדים זאת. אומרת הגמרא, דכתיב לגבי הנושא בתולה והוציא עליה שם רע בספר דברים פרק כ"ב פסוק ט"ז, ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה. הרי שתלתה התורה את נתינת הבת לאיש עבור קדושיה באביה ולא באמא. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל שנאמר, שהלימוד הוא לא מהמילים המוזכרות בגמרא, כי אם מתחילת הפסוק ואמר אבי הנערה אל הזקנים, שהרי בפסוק הקודם הוזכרו שניהם ככתוב, ולקח אבי הנערה ואמא והוציאו אל זקני העיר השערה. מכיוון שכאן לא הוזכר אל האב, הרי זה מלמד שדווקא הוא אומר כן. ראינו משום שרק הוא זכאי לקדש את ביתו ולא האם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, האיש מוכר את ביתו ואין האישה מוכרת את ביתה. ואירת הגמרא מיכן למדים זאת, דכתיב נאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק ז' במכירת קטנה לאמה עברייה, וכי ימכור איש את ביתו. מבואר שרק האב מוכר את ביתו ולא האם. שנינו במשנה, האיש נשכל ערום ואין האישה נשכלת ערומה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? לפי שנאמר לגבי המחויף סקילה בספר ויקרא פרק חפ ד' פסוק י' ד', ורגמו אותו. מה היא אותו? מפני מה נאמר אותו? אילי מה זה בא למעט אותו ולא אותה, שרק האיש מתחייב סקילה. ואין האישה מתחייבת סקילה. והכתיב הרי נאמר לגבי עובד עבודה זרה בספר דברים פרק י' ז' פסוק ה', הוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא, וסקלתם אותם באבנים ומתו. מבואר שאף האישה נסקלת. אלא על כוחך כוונת הפסוק למעט האישה מדין אחר ולדרוש אותו בלא כסותו, שרק האיש נסקל אותו לבדו בלא שכסותו עליו, ולא אותה בלא כסותה. אין האישה נסקלת בלא בגדיה, שהרי מהלשון אותו למדנו שנסקל הוא לבדו בלא שכסותו עליו. מאחר ונכתב המיעוט הזה בלשון זכר, יש ללמוד שלא נוהג הדין הזה אלא באיש ולא באישה. עוד שנינו במשנה, האיש נתלה ואין האישה נתלת. מבארת הגמרא, מה הייתה מה? מסבירה הגמרא, אמר קרא נאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק כ"ב, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ. יש לדייק אותו, אתה תולה אחר שאומת, ולא אותה. תוספות מביאים שבמסכת סנהדרין דף מ"ו עמוד א', למדו חכמים את הדין הזה מתחילת לשון הפסוק, וכי יהיה באיש, משמע דווקא איש ולא אישה. עוד שנינו במשנה, האיש נמכר בגניבתו, ואין האישה נמכרת בגניבתה. מבארת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם לדבר? אומרת הגמרא, אמר קרא, נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ב' על הגונב שאין לו מעות לשלם את גניבתו, ונמכר בגניבתו. יש לדייק, בגניבתו של האיש הוא נמכר, ולא בגניבתה של האישה. אדרן על החיה נוטל, אדרן על החיה נוטל, אדרן על החיה נוטל בלי נדר. סיימנו בסייעתא את הדשמיא, הפרק השלישי ממסכת סוטה, פרק שמסתיים בדף כ"ג עמוד ב'. מיד מיד אנו הולכים עם חיל אל חיל, ומתחילים את הפרק הרביעי של מסכת סוטה, פרק ששמו ארוסה, ארוסה ושומרת יבם. בפרק הזה יבוארו אותן אנשים ואופנים שאין נוהג בהם דיני הסוטה. חלקם אין נוהג בהם דיני הסוטה כלל, שאף אם קינה להם הבעל ועברו ונסתרו אינן נאסרות עליו, ובאופנים אלו אם רוצה הבעל לגרשן חייב לפרוע להם דמי כתובתן, ככל אישה המתגרשת. ומתבאר עוד אופנים, שאומנם מועיל בהם הכינוי לאסור את האישה לבעלה אם עברה על הכינוי ונסתרה, אך אין בהם דין שתיית מי הסוטה לבודקן, ונמצא שאסורות על הבעל לעולם משום שאי אפשר לברר אם נטמאו. וכל זמן שלא שתתה והוברר שהיא תאורה, הרי אסורה עליו, כנלמד לכמן בדבזה חמוד ב' מהפסוק ונטמאה. ובאילו שאסורות על הבעל ואינן שוטות, יש מהן שמפסידות את הכתובה, ויש מהן שאינן מפסידות. פרק רביעי של מסכת סוטה, פרק ששמו ארוסה. ניגשים בשמחה ובטוב ליבה וללמוד את המשנה הראשונה של הפרק בתחתית דף חף ג' ממסכת סוטה. אומרת המשנה, ארוסה שנתקדשה לבעלה ועדיין לא נישאה לו ומתגוררת בבית אביה, ודינה כאשת איש חייבים עליה סקילה, כמבואר בתורה בספר דברים פרק חף ג', אם קינה לה ארוס ונסתרה בעודה ארוסה וכן שומרת יבם. אישה שמת בעלה בלא בנים וממתנת בבית חמיה עד שייבם אותה אחי בעלה המת, שומרת לשון המתנה כמו ואביו שמר את הדבר, ודרכן היה שאחר שמת הבעל בלא בנים יושבת אלמנתו בבית אביו עד היבום. אם קינה לה היבם ונסתרה, הרי אילו הארוסה ושומרת היבם לא שוטות מי סוטה לבודקן אם נטמאו, כיוון שמעטתם התורה מדין סוטה. וגם ולא נוטלות כתובה. אינן מקבלות את כתובתן כאשר מגרשן הארוס או היבם, לפי שהן גרמו לכך שיאסרו עליו יצטרך לגרשן, כיוון שנסתרו אחר שכינה להם, שנאמר בפרשת סוטה ספר במדבר פרק ה' פסוק חפתת, אשר תסתה אישה תחת אישה. יש לדייק שאין דין סוטה נוהג אלא באישה שהיא יושבת תחת בעלה, פרט לארוסה שמתגוררת עדיין בבית אביה, ושומרת יבם שממתינה עדיין בבית חמיה, ואינן תחת הארוס או היבם. משמע שאף הארוסה יש לה כתובה בדרך כלל. ובגמרא במסכת כתובה דף פיתת עמוד ב' דנו האם יש לה ארוסה כתובה מדין תנאי בידין כשלא כתב לה הבעל כתובה, ולהלכה נחלקו בזה הראשונים והפוסקים. כותב המאירי שלדעת הסוברים שאין לה ארוסה כתובה צריך להעמיד את משנתנו באופן שכתב לה הבעל כתובה בהודעה ארוסה. אבל התוספות כותבים בשם רבינו חננאל שאף לדעה שסוברת שאין לה ארוסה כתובה בדרך כלל, מכל מקום עיקר כתובה דהיינו מנה ו-200, מנה לאלמנה ו-200 לבתולה, יש לה. וכתובת שומרת יבם היינו הכתובה שכתב לבעלה הראשון, והטעם שמפסידה את הכתובה הזו אם נסתרה, משום שהיבם עומד במקום אחיו המת. וכשמרדה ביבם, הרי זה כמו שמרדה בבעלה הראשון. אם כן, יוצא מן הדברים, שהגמרה לקמן בדף חבדלת עמוד א' תרבה מהפסוק שהרוסה ושומרת יבם, על אף שמי התתן התורה שאין נוהג בהם דיני סוטה כשתיית המים והקרבת המנחה שאינן נחשבות כנשים נשואות לעניין הזה, מכל מקום, נאסרות הם בכינוי ובסתירה. ובגמרא לאל בדף חי עמוד ב' נחלקו עם שומרת יבם שזינתה אסורה ליבם, ופשטות הסוגיה היא כדעת רב אמנון השם הסובר שהיבמה נאסרת על היבם כשזינתה, ומרבים כאן מהכתוב שאף בספיקה נוהג איסור סוטה ונאסרת עליו מהתורה, שהרי לדעת אילו הסוברים לאל שאינה נאסרת לבעלה כשזינתה, כל שכן שאינה נאסרת עליו על ידי כינוי וסתירה בלבד, ללא ידי תומה. אבל רש"י כותב שמכל מקום ניתן להסביר את המשנה כמותם, כי אף לשיטתם יכול היבם לגרשה, והיא מפסידה את כתובתה לפי שיכול לומר שאין רצונו באישה זונה. ותוספות בדיבור המתחיל ושומרת, מקשים על רש"י, ומחמת קושייתה מפרש התפארת ציון, שגם רש"י סובר שיש להעמיד את המשנה דווקא כדעת רב אמנונה שהיבמה נאסרת ליבם עם זינתה. אלא שרש"י בא לומר שאף לדעה שאינה נאסרת, מכל מקום עודים הם, שאם קינלה ונסתרה, הפסידה כתובתה מטעם שאין רצונו באישה זונה. הרמב״ם, אף שפוסק בהלכות יבום פרק ב' הלכה חף ששומרת יבם שזינתה מותרת ליבם, מכל מקום הוא כותב בהלכות סוטה פרק ב' הלכה ב' שאם קינלה ונסתרה אסורה עליו לעולם. בער הבית הלוי, שיטתו של הרמב״ם היא שהכינוי אוסר את האישה משום כפידת הבעל. אף באופנים שאילו זינתה בוודאות ללא כינוי לא הייתה נאסרת. אם כן הסביר רש"י, שהארוסה ושומרת יבם אם קינלה ונסתרה הארוס או היבם אינה מקבלות את כתובתן כאשר מגרשן הארוס או היבם לפי שהן גרמו לכך שיאסרו עליו ויצטרך לגרשן כיוון שנסתרו אחר שכינה להם. ותוספות בדיבור המתחיל ושומרת מביאים התלמוד הירושלמי שהרי ידע שאין ארוסה שוטה ומדוע הכניסה את עצמה לספק הזה אלא כדי לפוסלה מכתובתה. והסברה הזו נאמרה שם כדי לבאר מדוע בהמשך המשנה לגבי סוטה שמת בעלה קודם ששתתה, נחלקו בית שמאי ובית הלל, ולדעת בית שמאי נוטלת האישה את כתובתה, ואילו כאן מודים בית שמאי, שאינן נוטלות כתובה. ולכך פרשו שכשמת הבעל, היא אומרת, הביאו לי בעלי ואשתה. שהרי בשעה שנסתרה, הייתה ראויה לשתות ולברר את כשרותה. לכן עכשיו כשבעלה מת, אין היא הגורמת לספק, ולכן אינה מפסדת את הכתובה, מאחר שלדעת בית שמאי, האישה נחשבת למוחזקת בכתובה לפי ששטר העומד להיגבות, כגבוי דמי וממילא כל יורשי הבעל, הם אלו שצריכים להביא ראיה שזינתה ואין ראוי לה הכתובה, כדין כל המוציא מחברו שעליו להביא את הראיה. מה שאין כן אצלנו בארוסה ושומרת יבם שידעו בשעה שנסתרו שאין הם שוטות ואף על פי כן נסתרו, אינן נוטלות כתובה כיוון שאין גרמו לספק הזה. כעת מביאה המשנה נשים נוספות שאינן שוטות ולא נוטלות כתובה מטעם אחר. ומשום שחלוקים בטעמם, חילק התנא של המשנה הזו את הדינים הללו לשתי בבות. אומרת המשנה, אלמנה שנישאה לכהן גדול, שאסורה עליו באיסור לב, כנאמר, אלמנה לא ייקח, וכן גרושה וחלוצה, או גרושה או חלוצה, אישה שיבם חלץ לה, שנישאו לכהן אדיוט שאסורות עליו, הגרושה נאסרת על הכהן באיסור לב, כמו שנאמר, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, חלוצה אסורה עליו מדרבנן שגזרו עליה, משום שהיא דומה לגרושה והסמיכו זאת על הפסוק, ואישה גרושה לרבות חלוצה. אם כן אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן אדיוט, וכן ממזרת ונתינה, ממזרת או נתינה, נתינה זה מהגבעונים, שנתגיירו בעורמה בימי יהושע, ונתנם יהושע שיהיו עבדים לחטוב עיצים ולשאוב מים, כמבואר בספר יהושע פרק ת', שצוותה התורה לישראל בבואם לארץ להקות את נפש כל האומות היושבים בה, והגבעונים באו בעורמה ליהושע, שיגייר אותם, וכיוון שעשו עצמם כאילו באו מארץ רחוקה ואינם מבני שבע האומות שישבו בארץ, גייר אותם יהושע, אחר שנודע מי הם, נתנם חוטבי עצים ושואבי מים, ונקראו נתינים על שם הכתוב היתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים. והרד"ק בספר שמואל ב' פרק כ"א פסוק א' מבאר שהכינוי נתינים זה על שם איסור הנישואין שגזרו בהם שנתונים הם לעבודה ולא לבוא בקהל. אם כן, ממזרת ונתינה שנישאו באיסור לישראל, שהממזרת אסורה להינשא לישראל מן האיסור האמור בספר דברים פרק כ"ג פסוק ג' לא יבוא ממזר בקהל השם, והנתינים אסורים מגזירת דוד המלך, וטעם הגזירה למדנו במסכת יבמות דף ע"ח עמוד ב', מפני שלא רצו למחול לשאול על שהרג את נוב עיר הכהנים שהיו מספקים מים ומזון לגבעונים. ומי שאין לו רחמנות אינו ראוי להידבק באומה הזו, ולכך גזר עליהם דוד המלך מלבוא בקהל השם. תוספות במסכת יבמות כותבים בשם רבינו טעם שהנתינים אסורים לבוא בקהל מן התורה לפי שהם ישיבה אומות שאסורים משום לא תתחתן בם, גם לאחר שנתגיירו. מה שמבואר במסכת יבמות שדוד גזר עליהם, היינו שגזר עליהם שיהיו עבדים, ומה שאמר שמי שאין לו רחמים אינו ראוי להידבק באומה הזו, אין הכוונה לעניין להתחתן בהם, אלא שאינו ראוי להיות בן חורין כמותן. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן בת ישראל שניסה באיסור לממזר ולנתין, כל אלו אם קינה להם הבעל ונסתרו לא שוטות מי סוטה לבודקן אם נטמעו, לפי שלא נאמרה פרשת סוטה אלא באישה ראויה לבעלה ולא באישה אסורה עליו, אף אם לא זינתה. ודורשים זאת בספרי מהפסוק בפרשת סוטה בספר במדבר פרק אי פסוק י' ב' כי תסתה אשתו, שמלשון אשתו משמע שבראויה לאישות הכתוב מדבר. כך מפרשים רשי והמאירי. הרמב"ם בפירוש המשניות מפרש שאינם שוטות משום שכל מה שדרשו לקמן בדף כוח עמוד א', ממה שנאמר וניקה איש מהאבון והאישה היא תיסה את אבונה, בזמן שהאיש מנוקה מאבון, דהיינו שלא בביאה אסורה, אז האישה תיסה את אבונה. אבל אם אינו מנוקה מאבון, אין המים בודקים את אשתו. לכך מי שנשוי לנשים אילו אסורות עליו, אין המים בודקים אותה. ולמה רשי לא דורש את זאת? משום שלא נאמרה הדרשה הזו, אלא אם באה לי אחרי שנאסרה עליו מסתירה שאחר הכינוי. ועוד אומרת המשנה, הנשים הללו שלא שוטות את המי סוטה, הן גם לא נוטלות כתובה, אינן מקבלות את כתובתן לכשהתגרשו, לפי שאף שנתמעטו מדין שתיית סוטה, מכל מקום לא נתמעטו מהאיסור שגורם הכינוי, והפסידו דמי כתובתן כשעברו על כינוי הבעל ונסתרו, שאף שאסורות לבעל מקודם, מכל מקום מועיל בהם הכינוי להפסיד את כתובתן. ואף על פי שאלמנה לכהן גדול וכן כולם שניסו באיסור לא כנסום חכמים להפסיד את הכתובה, כמו שאמרה הגמרא במסכת כתובות דף קוף עמוד ב', בכל זאת כאן שכינה לה הבעל ונסתרה, היא אינה עדיפה על שאר הנשים הכשרות שנסתרו ואינן רוצות לשתות שמפסידות את הכתובה. גם זו, כיוון שהיא יודעת שאינה יכולה לשתות ואף על פי כן נסתרה, היא גרמה לעצמה להפסיד את הכתובה. מביאה המשנה נשים נוספות שלא שותות ולא נוטלות כתובה. ואילו עוד נשים שלא שותות ולא נוטלות כתובה. בתחילה כתבה המשנה את אלו שאינן שותות משום שחסר בניסויים שלהם ואינם נחשבות כאשתו גמורה כמו ארוסה ושומרת יבם. לאחר מכן כתבה את אלו שאומנם ניסויהן גמורים, אבל מכל מקום אינן שותות משום שאסור לו לקיימן משום שניסו באיסור. ולבסוף כתבה המשנה את אלו שניסויהם גמורים וכשרים, אלא שאינן שותות מטעם אחר. אם כן, מי הם הנשים הללו? אומרת המשנה, אישה אומרת אחר שנסתרה טמאה אני, שכיוון שעודתה, אין צריך להשוקותה ולבודקה על ידי המים. ולמרות שבמסכת נדרים דף צדי עמוד א' מבואר שאין האישה נאמנת לומר לבעלת טמאה אני לך ולאסור עצמה עליו, תרץ התלמוד הירושלמי שכשכינה לה הבעל ונסתרה, רגליים לדבר שזינתה והיא כן נאמנת. וכן אומרת המשנה, אישה שבאו לה העדים שהיא טמאה ושוב אין צריך להשקוטה, שהרי הדבר הוברר על ידי העדים. באופן זה לכאורה הדין הוא פשוט, שהרי הוברר שטמאה היא. ואומר המשנה למלך שאכן לא נשנה הדין הזה, לאגב המשניות לאיל, בדף ו' עמוד א' ודף חף ג' עמוד א', ששם יש חידוש גם באופן הזה. עוד אומרת המשנה, וכן האומרת, איני שותה. ואינה יכולה לומר כן אלא קודם שנמחקה המגילה, אבל לאחר שנמחקה המגילה משקין אותה בעל כורחה. ובאופן שאמרה טמאה אני, אף שנמחקה המגילה, המים נשפחים ואינה שותה. כך מתבאר בדברי הגמרא לאל בדף חף עמוד א'. אם כן וכן האומרת, איני שותה אף שתאורה אני, הרי זה כמו שעודתה שזינתה ושוב אין צורך להשקותה. ובכל אלה, כיוון שוודאי נטמאו והן גרמו להיעשר לבעליהן, אינה מקבלות דמי כתובתן. כעת מביאה המשנה אופנים שבהם אין האישה שותה, אבל כן נוטלת את דמי כתובתה. אמר בעלה, איני משקה, איני חפץ שתשתה ותיבדק על ידי המים, כיוון שאמר כן שוב, אינו יכול להשקוטה. ובעניין זה, שאינו יכול להשקוטה יותר, מבאר המנחת חינוך, שכיוון שאמר שאינו רוצה להשקוטה, מסתבר שיודע הוא שלא יבדקו המים, או משום שבא עליה באיסור, שאז אין המים בודקים אותה, או משום אבון בנה ובנותיו, כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף ממזיין עמוד ב'. ובתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין מבואר שיכול לומר כן רק קודם שנמחקה המגילה, אבל אחר שנמחקה המגילה, אין שומעים לו. וכמו באישה שיכולה לומר איני שותה רק עד שתמחק המגילה. המנחת חינוך כותב שבאמר בעלה איני משקה לא מצינו בשס וברמב"ם חילוק בין קודם שנמחקה המגילה לאחר שנמחקה, והוא לא הביא את דברי הירושלמי הללו. אם כן, כשבעלה אומר איני משקה, נמצא שהוא הגורם שלא ישקועה ומחמתו אינה יכולה להיבדק ונותרת באיסורה אליו לעולם. וכן סוטה שבעלה באה לה בדרך כשעלו לבית הדין הגדול שבירושלים, ששם זה מקום השקעת הסוטה כמו שלמדנו ליל בדף זין עמוד א', ומה שנאמר שבאה לה בדרך זה מפני הרגילות, אבל באמת גם אם הוא בא לה במקום אחר, כל שהיה זה אחר כינוי וסתירה, אין המים בודקים אותה ואסורה על בעלה ויוצאת בכתובה. אז אם הוא בא לה בדרך אך שנאסרה עליו מחמת הסתירה, כמו שדורשים לקמן בדף זך עמוד ב' מהפסוק ונתמאה שכיוון שנסתרה הרי אסורה לבעלה, שוב אין משקים אותה כיוון שאין המים בודקים את האישה אלא בזמן שהבעל מנוקה מאבון. כך דורשים מהפסוק וניקה איש מאבון והאישה היא תישא את אבונה. בזמן שהאיש מנוקה מאבון אז המים בודקים את אשתו, אין האיש מנוקה מאבון, אין המים בודקים את אשתו. רש"י מפרש מה הכוונה לא מנוקה מאבון, שבעל היה משנה עשרה עליו. הרי אילו נוטלות כתובה כיוון שהבעל הוא הגורם שלא יוכלו להשקוטן ומחמתו אסורות עליו ולא שוטות. עכשיו מביאה המשנה את האופנים שנחלקו בהם התנאים. מתו בעליהם של הסוטות עד שלא שתו, בעוד שלא הספיקו להשקוטן, ועכשיו שמתו אין יכולים להשקוטן, כי נאמר והביא האיש את אשתו, שהבעל הוא זה שצריך להביא את האישה להשקוטה. בית שמאי אומרים נוטלות כתובה ולא שוטות, כיוון שאין הבעל קיים, הם אינן שוטות מי סוטה לבודקן. ומפני שלא הוכח שנטמאו, נוטלות מי כתובתן מירושת הבעל. בית הלל אומרים או שוטות ומבררות בכך שהן תאורות ונוטלות כתובתן, או לא נוטלות כתובתן. אם הן אינן יכולות לשתות ולברר שהן טהורות, אינן נוטלות דמי כתובתן, שהרי שמה נטמעו ואינן זכאות לדמי הכתובה. עוד דין שיש בזה מחלוקת, אומרת המשנה, הנושא מעובר את חברו ומינק את חברו, מת חברו והניח אישה מעוברת או מניקה, או שגרשה כשהוא מעוברת או מניקה, ואסרו חכמים לישא אישה זו עד שהיא הולדת בין 24 חודשים, שזה שיעור הזמן שפוסק מלינוק, כמבואר במסכת יבמות דף מבית עמוד ב' שחוששים שמה תתאבר ולא יהיה לחלב להעניק את בנה וימות מרעב, שבכל אישה מנקת אין צריך הבעל לפרוש ממנה שמה תתאבר, משום שאף אם היא תתאבר ולא תוכל להעניק, ייתן לה הבעל מאכלים ליתן לבן הראשון. מה שאין כן במעוברת או מנקת חברו שאין הולד שלו, חוששים שהבעל החדש לא ייתן לה מאכלים עבורו, וגם מיורשי הבעל הראשון תתבייש לתבוע וימות בנה ברעב. אז כיוון שנשאן באיסור עם קינה להן ונסתרו, הרי הן לא שוטות מי סוטה, לפי שלא נאמרה פרשת סוטה אלא באישה ראויה לבעלה ולא באישה אסורה עליו, אף אם לא זינתה. כפי שלמדנו לילת מקור האיסור לגבי ממזרים ונתינים שאינן שוטות. אז הן לא שוטות ולא נוטלות כתובה, לפי שהן גרמו לעצמם להיאסר עליו, שהרי ידעו שאינן יכולות לשתות ולברר את הספק, ואף על פי כן הסתרו אחרי הכינוי. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, נשים אלו יכולות לשתות מפני שיכולו להפרישה את המעוברת והמינקת ולהחזירה אליו לאחר זמן. לסוף זמן העיניקה שהוא 24 חודשים, ולפיכך נחשבות הן כראויות לקיימן ויכולות לשתות. ומבאר רבי עובדיה מברטנורה, שרבי מאיר ורבנן לשיטתם לקמן בדף חבב עמוד א', שלרבי מאיר הנושא מעוברת ומינקת חברו יוציא ולא יחזיר עולמית, לכן היא נחשבת כאינה ראויה לקיימה. אבל רבנן סוברים שיכול להפרישה ולהחזירה לאחר זמן, ולכך נחשבת כראויה לקיימה. ובדעת הרמב״ם, של רבי מאיר, כיוון שהאיסור הוא לעולם, הרי זו ביה אסורה ונחשב שאינו מנוקה מאבון, אבל לדעת רבנן, כיוון שהוא רק איסור ל-24 חודשים, אינו נחשב איסור בעצם הביה, אלא איסור רציחה באלמה, שמה תתאבר ולא תוכל להעניק את בנה וימות, ואינו נקרא משום הביה שעבר על ביה אסורה ואינו מנוקה מאבון. משום שהאבון שהוזכר כאן, הכוונה דווקא לאבון ביה אסורה. ותוסות לקמן בדף חבב עמוד א', דיבור המתחיל מעוברת, כותבים שלא משקים סוטה בעוד שהיא מעוברת ומנקת עצמו. וכל שכן שהיא מעוברת ומנקת חברו, אלא ממתינים עד שתלד, או עד שתגמור להעניק. וכתבו עוד שלפי זה אם יקנה לה בשעה שהיא מעוברת ומניקה, הוא לא משקה אותה לכינוי הזה, לפי שבשעת הכינוי היא אינה ראויה לשתות, ושעת הכינוי היא הקובעת. מחלוקת נוספת מביאה המשנה, הנושא איילונית, אישה שמטבע בריאתה אינה ראויה לילד, ואיילונית זה מלשון איל זכר מן הצון, ואיינו כאיל זכר שאינו יולד, וכן הנושא סקינה שינה יכולה עוד לילד, נפסקו ממנה עונותיה בשלוש פעמים של וסת רצופים, וכן הנושא אישה שינה ראויה לילד ששתתה סממנים שגרמו לה להיות הכרה, ואין לו אישה ובנים מלבד האישה הזאת, אם קינה להם ונסתרו, הרי אלו לא נוטלות כתובה ולא שוטות, משום שאסור לו לקיימן לאישה, כיוון שמצווהו על פריה וריביה. ואף שיכול לישא אישה אחרת, צריך להוציאה, כי חוששים שלא ימצא אישה אחרת שתסכים להינשא לו כל הזמן שנשוי לאישה הזו, ונמצא בטל מפריה וריביה. והרמב"ם בפירוש המשניות מבאר, משום שנאמר ונקטע ונזרע זרע, דורשים שרק אישה שראויה להזריע שוטה. והם גם אינן נוטלות כתובה לפי שהן גרמו לעצמן להיעשר עליו, שהרי ידעו שאינן יכולות לשתות ולברר את הספק, ואף על פי כן נסתרו אחר הכינוי. רבי אליעזר אומר, יכולות הם לשתות מפני שיכולו לישא אישה אחרת ולפרוט ולרוות אמנה. ואין לו איסור לקיים את האישה הזו, ולפיכך נחשבות הם כראויות לקיימן, ויכולות לשתות. ושאר כל הנשים שכינה להם הבעל ונסתרו, או שוטות ומותרות לבעליהן, אם ימצא שהן טהורות, אם רצה הבעל לגרשן, הרי נוטלות כתובה ככל אישה, או לא נוטלות כתובה אם ממאנת לשתות, שבאופן זה צריכו לגרשה מהתורה מספק שמזינתה. וכוונת המשנה לחדש, שמיד שאמרה איני שוטה, שומין לה ואינה שוטה, ולא מאיימים עליה כל עוד שלא נמחקה המגילה. עוד אומרת המשנה, אשת כהן שכינה לבעלה ונסתרה, אף היא שוטה ומותרת לבעלה אם נמצאת תאורה. והגמרה לקמן בדף חווה ועמוד א' תבאר שיש חידוש גם במה ששוטה וגם במה שניתרת לבעלה על ידי כך. אשת סריס, אדם שאינו ראוי להוליד שכינה לבעלה ונסתרה, אף היא שוטה. ומדובר באופן שנסתרס לאחר שנשאה, שאם לא כן, הרי קדמה שכיבת הבועל לשכיבת הבעל ואינה שוטה באופן הזה, כמו שתדרוש הגמרא לקמן בדף חפד עמוד ב' מהפסוק מבלדי אישך, שצריך שישכב עם הבעל קודם. ומפרש התוספות הראש, שלדעת רש"י משנתנו מדברת בסריס אדם, דהיינו שנסתרס בידי אדם, וסריס אדם אסור לבוא בקהל, כמו שנאמר לו יבוא הפצוע דקה בקהל השם. ולכך כתב שנסתרס לאחר שנשאה, שאם לא כן היה אסור לבוא עליה, ונמצא שלא קדמה שכיבת בעל לבועל. אז לפי זה צריך לומר גם שנסתרס לאחר שנסתרה, שאם לא כן הרי אינה ראויה לאישות ואינה שותה. אבל אם נסתרס אחר שנסתרה, הרי היא שותה, משום שעיקר פידת התורה שתהיה ראויה לאישות בשעת סתירה. כמו שנאמר, ויתן איש בך את שוכבתו מבלדי אישך, דהיינו שחוששים שמא בשעת סתירה נתן בה איש אחר שוכבתו בזמן שהייתה ראויה לאישה. וצריך לציין שרש"י לקמן בדף חו"ו עמוד א' חזר בו ומופרש שמדובר בסריס חמה, דהיינו שמטבע תולדתו הוא כך. בסריס חמה כן מותר לבוא בקהל, וממילא אין צורך לומר שנסתרס אחר שנשאה. דין נוסף מביאה המשנה בעניין הכינוי, על ידי כל עריות מקנין, עריות קרובי האישה האסורים עליה, המבוארים בפסוק בספר ויקרא פרק חי, פסוקים ובת חי, ואף אם קינה לה מהעריות שמותרת להתייחד עמם כגון אביה ואחיה, אז יכול הבא לקנה לאשתו שלא תסתר עמם, ואם עברה ונסתרה עמם, הרי היא נאסרת עד שתשתה ותימצא תאורה, חוץ אם קינה לה מן הקטן וממי שאינו איש, דהיינו, באמה. שאין זה נחשב לכינוי, אף אם עברה ונסתרה אחר כך, אינה אסורה ואינה שותה. הרמב"ם בלחוץ אותה פרק א' הלכה ואף כותב שקטן הכוונה פחות מבין 9 שנים ויום אחד שאינו בר בייה, ולשיטתו גם אינה נאסרת על בעלה מחמת הסתירה הזו. והיה הכסף משנה שלדעתו של הרמב"ם, אם הקטן היה בין 9 שנים ויום אחד, מקנין עליו, כיוון שבייתו בייה וסוקלין על בייתו. מבארת עכשיו המשנה את דין הנשים שאין הבעל יכול לקנה להם, ובית דין מקנין בשבילו. אומרת המשנה, ואילו אנשים שבית דין מקנין להם אם רואים שמתנהגות בפריצות, מי שנתחרש בעלה או נשתתה ואין לו דעת לקנה לה, אף על פי שחרש ושוטה אינם בני שליחות, בית דין מקנין להם מדין זכין לאדם שלו בפניו, או שהיה חבוש בבית האסורים ואינו יכול לקנה לה, בכל אילו כיוון שהבעל אינו מקנה לה, מקנין לה בית דין במקומו. ובגמרא לקמן מרבים זאת מהפסוק שמועיל גם כינוי בית דין. ומכל מקום מה שאמרו שיועיל הכינוי הזה, לא להשקוטה אמרו, שהרי נאמר, והביא האיש את אשתו אל הכהן, שעל הבעל מוטל להביא את האישה להשקוטה. וגם אם הבעל יתרפא או יצא מבית האסורים, הוא לא יכול להשקוטה על סמך כינוי הבית הדין, משום שדורשים מסמיכות הפסוקים וכינה והביא, שרק המקנה בעצמו הוא המביא את האישה להשקוטה. אלא מה שמועיל הכינוי הזה של בית דין, זה לעניין לפוסלמי לקבל את כתובתה בלבד, משום שנאסרת על בעלה כשנסתרה אחר הכינוי הזה. דהיינו, שאף מועיל הכינוי לא אוסרה על בעלה, ומתוך כך אינה מקבלת כתובתה, משום שהיא גרמה לעצמה להיאסר עליו, שהרי יודעת שאינה יכולה להיבדק, ובכל זאת נסתרה. מסיימת המשנה ואומרת, רבי יוסי אומר, אף להשקוטה מועיל הכינוי של בית דין, שלכשיצא בעלה מבית האסורין, ישקן על סמך הכינוי של בית הדין. והוא הדין גם לגבי אם השוטה נתרפה, משקה אותה על סמך מה שכינו לה בית דין כאשר הוא היה שוטה. ולמה? כי רבי יוסי לא דורש את סמיכות הפסוקים וקינה והביא, שממנו למדנו שרק המקנה הוא זה שמביאה להשקוטה. כך מפרש רשי, והמאירי מבאר שלרבי יוסי גם הבית דין עצמם יכולים להשקוטה, משום שהפסוק מרבה שהבית דין נעשים שלוחי הבעל, הן לקנה לה והן להשקוטה. זוהי מוריי ורבותיי המשנה הארוכה שלנו, הפותחת את הפרק הרביעי של מסכת סוטה, פרק ששמו ארוסה, משנה שתחילתה בדף חף ג' עמוד ב' וסופה בדף חף ד' עמוד א', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לרבי שמעון אין הזכות תולה במים? שאלה שנייה, מה דין מנחת סוטה שנטמאה? שאלה שלישית, מדוע מנחת סוטה נשואה לכהן, אינה נאכלת ואינה עולה כליל למזבח? שאלה רביעית, כיצד נשרפים שיערי מנחת סוטה במזבח אחר הקומץ? הרי כל דבר שקרב ממנו למזבח אין להקטירו. שאלה חמישית, האם דין מנחת נדבה של הנשואה לכהן כדין מנחת סוטה ומדוע? השאלה השישית והאחרונה על דף חף ג', מניין שרק האיש מוכר את ביתו לאמה ומקדש את ביתו? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, וב בכסלו תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דף חף ג' ממסכת סוטה. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי זין בכסלו תשע"ו, ונלמד את דף חף ד' ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורה איתה, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.